האינטרנטית הגדולה בה. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, הראשון לנובמבר 2022, השעה 1:01, ואנחנו היום ביום מיוחד, יום שבתון, יום הבחירות. אתם כמובן על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל, וגם אצלנו זה יום מיוחד, לא רק בגלל שזה יום הבחירות, יום מיוחד מבחינה מדינית ופוליטית. גם מעוד בחינות שתכף נדבר עליהן, אבל אולי נקדיש חצי דקה ליום הזה, שבאמת יש כאלה שיגידו שהוא לא כזה יום מיוחד, שהתוצאות כבר ידועות מראש, כי כבר היינו פה לא פעם בסבב הזה או דומה לו, ויש כאלה שיגידו שאולי בכל זאת זה יום מיוחד ושונה, יש בו איזה ייחודיות, איזה אולי יום מכונן, יותר ממלכתי, יותר חשוב בראייה עתידית. וביום כזה חשבתי שנכון להביא לאולפן מרואיין, שגם בו יש ייחודיות, ובהחלט יש בו משהו שמלמד על צהל של פעם וצהל של היום. צהריים טובים לסגן אלוף עודד נהרי.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
קודם כל בוא נציג אותך ונגיד שאתה ראש מדור אירועים ותקסים בצהל. ובעצם המשמעות היא שאתה אחראי על כל אירוע, טקס, קבלת פנים, כל אירוע ממלכתי ככה שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו, שמתרחש בצהל ואולי לא רק בצהל, תכף נדבר על זה. והייחוד הוא שאתה ממלא את התפקיד הזה 23 שנים.
נכון.
אז קודם כל, שפו על 23 שנות עשייה.
תודה רבה.
באותו תחום.
תודה רבה.
שזה חריג בצהל, נכון?
כן. נתחיל רגע, נעשה רגע סדר בדברים. קודם כל, אוקיי. ההצגה של הדברים היא נכונה.
אוקיי. אז לפחות פה אני בסדר.
לא, לא, את בסדר גמור. אוקיי. למעשה, מה שאני אחראי, אני אחראי על ההשתתפות של צהל,
אוקיי.
בכל התקסים הממלכתיים במדינה. צריך להגיד, האחריות היא לא של צהל. האחריות אוקיי. היא של גורמי המדינה השונים. אנחנו עובדים מכוח החלטות ממשלה.
אוקיי.
לממשלה יש ועדת שרים, שנקראת ועדת השרים לענייני סמלים ותקסים. שלצהל יש חברות קבועה בה,
okay.
שזאת המפקדת שלי הדס, שהיא ראש ענף משטר ומשמעת בצהל, שהיא חברה קבועה בוועדה.
Okay.
ולמעשה הוועדה היא זאת שמחליטה על אירוע, אם הוא יהיה אירוע ממלכתי כן או לא, ומה יהיו המרכיבים שלו.
זאת אומרת, לא כל אירוע ממלכתי
בדיוק.
בהכרח צהל חבר בו?
בדיוק, לא. לא כל אירוע ממלכתי צהל שותף בו.
Mm-hmm.
יש המון אירועים ממלכתיים במדינה שצהל לא שותף בהם, כי אין להם קשר לצבא. Okay. אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במקומות שיש זיקה וקשר לצבא, הצבא כבא כוחו של הריבון לצורך העניין. אז לדוגמה, תן לך דוגמה.
אוקיי. Okay.
תן לך דוגמה. עושה לך את הדברים פשוטים.
בדיוק. תחסוך לי את השאלה.
בדיוק. אז בואי נגיד שמגיע נשיא ארצות הברית לביקור בארץ, כמו שהיה לנו ביולי האחרון.
אוקיי. Okay.
אז קבעה מדינה, יש פרוטוקול למדינה, וקוראת שמגיע ראש מדינה זר לארץ, נשיא, ראש ממשלה, אפיפיור, שגם כבר היה לנו בעבר, שר ביטחון, שר הגנה, קובע פרוטוקול מה יקרה באותו מקום, ומי הגורמים המדינתיים שיקחו צהל ברוב המקרים של ביקורים ממלכתיים, וזה קורה בכל העולם, לא רק אצלנו, שהצבא למעשה, איך המדינה מבטאת את הכוח, את העוצמה שלה, היא עושה את זה בדרך הצבא. אז גם אצלנו. ואז אנחנו נכנסים לעניין כמי שצריכים להכין את משמר הכבוד במקום איפה שקורה הטקס, אם זה נשיא ארצות הברית שדה תעופה, או בהשבעת הנשיא שלנו גם בקיץ האחרון בכנסת. וזה למעשה התפקיד שלי, לוודא ולראות שכל ההחלטות האלה ממומשות, ואכן צהל לוקח חלק בכל האירועים האלה כפי שנקבע.
אז לפי מה שאתה מתאר, אין אישיות בינלאומית שמגיעה לארץ שאתה לא חלק מהטקס.
יש, לצורך העניין.
מה למשל?
אנחנו, המדרג הולך משרי הגנה.
אוקיי. שר הגנה אני יכולה להבין למה זה מאוד רלוונטי.
אחר כך באים ראשי ממשלות.
אוקיי.
ונשיאים. דוגמה, שיבוא שר החוץ של ארצות הברית, או שר החוץ של מדינה אחרת, הביקורים האלה מוגדרים כביקורי עבודה. לא ביקורים ממלכתיים, ואז אין טקסים.
הבנתי.
דרך אגב, יכולים לבקר בארץ גם ראשי ממשלה ונשיאים בביקורים שמראש נקבעים כביקורי עבודה וללא טקסים, ואז אנחנו לא שותפים. גם הדברים האלה קורים, היה פה בשבוע שעבר ראש ממשלת הולנד, לא יודע אם שמעת.
לא.
הנה, את רואה, לא היה טקס.
לא היה טקס, אז לא שמעתי.
אז הביקור מראש נקבע כביקור עבודה, וואנסו נקבע כביקור עבודה, אז אנחנו לא שם. Okay. איפה אנחנו? כן, ברגע שנכנס המימד הטקסי, משמר כבוד, תזמורת, דגלנים, אז אנחנו שם.
אוקיי. Okay. אז נראה לי שהצלחתי להבין מתי אתה כן, כשיש
ואני
טקס.
ואני אתן לך עוד ככה טעות נפוצה.
Okay.
אנשים חושבים שראש ממשלה או נשיא באים לאיזשהו אירוע, זה הופך את האירוע לממלכתי. זו טעות נפוצה. לא.
Okay.
טקס ממלכתי הוא טקס שהוחלט בוועדת השרים לענייני סמלים ותקסים, שהוא טקס ממלכתי, once הוא ממלכתי, הוא אורגן על ידי גורמי המדינה, ולא על ידי גורמים אחרים.
אוקיי. Okay.
שזה גם תמיד חשוב להגיד, כי השימוש במילה ממלכתי,
okay.
הוא נורא קל, אבל צריך להבין גם מה המשמעויות שלו.
אז בעצם, התפקיד שלך, ברגע שוועדת שרים לענייני סמלים ותקסים התכנסה והחליטה,
נכון.
התפקיד שלך הוא קבוע, הוא משתנה מכוח החלטת הוועדה בכל טקס וטקס? בוא
לא,
תסביר לרגע.
הפרוטוקול הוא פרוטוקול קבוע.
אוקיי.
בוא נתן לך דוגמה. טקסי התייחדות לחללים.
אוקיי.
תחום שלצערנו מעסיק אותנו
מדי שנה.
איזה מדי שנה?
לפחות מדי שנה.
לא, יש לנו את יום הזיכרון חללי מערכות ישראל שזה אחד, אבל אנחנו מאזכרים במהלך השנה את כל המלחמות בטקסי התייחדות בהיכל הזיכרון הממלכתי בירושלים.
אוקיי.
ואז ההחלטה קובעת שפעם בשנה יש טקס התייחדות, אבל פעם בעשר שנים הוא ממלכתי. זאת אומרת שפעם בעשור חייבים להגיע כל ראשי המדינה, זה לא נתון לשיקולם, זאת ההחלטה. והם חייבים לבוא ולהשתתף בטקס הזה. צריך להגיד, באמת, גם נשיאי המדינה, שרי ביטחון, אלופים, רמטכ"לים, שחלקם נלחמו במלחמות, והם מרגישים מחוברים, והם מגיעים לטקסים לא כי הם חייבים, אלא הם באים כי זה חשוב להם, כי אנשים שהכירו, שנלחמו איתם, חברים שנפלו.
ברור.
אז לדוגמה, אנחנו שנה הבאה, אנחנו הולכים לציין 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אז יהיה טקס ממלכתי בהיכל הזיכרון עם כל ראשי המדינה, כי זאת החלטת הממשלה, ועדת השרים, והם חייבים להיות. ואני מניח שיהיו עוד טקסים כאלה ואחרים שלא יוגדרו כממלכתיים, או שכן יוגדרו, כי אנחנו עדיין שנה לפני. אבל ההחלטה התקפה היום היא שטקס ההתייחדות המרכזי בהיכל הזיכרון הוא ממלכתי. ואז מאורגן על ידי המדינה, וחייבים להשתתף בו ראשי המדינה.
וכשיש טקס כזה שהוא באמת טקס גדול בא להשלכות, ובאמת יש בו המון תקשורת, אני מניחה, גם לפעמים בינלאומית, גם, ברור. זה משהו שהוא באחריותו של מי? באחריותך?
אז אני אגיד, אני אמרתי עוד פעם, אני אחראי על הקטע של ההשתתפות הצבאית.
אוקיי.
האירוע כאירוע מאורגן על ידי גורמי המדינה. אם זה הטקסים של המלחמות, אז זה משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החייל, שהיא מובילה ואנחנו משתלבים פנימה. אם זה טקסי הזכרה, כמו שבוע הבא אנחנו נציין את יום השנה לרצחו של יצחק רבין, טקס יהיה בהר הרצל, אז מי שמוביל את זה זה מרכז ההסברה. ואז אנחנו משתלבים פנימה עם הכוחות הצבאיים. כפי שאמרת לך מקודם, אין אירוע שצהל הוא האחראי הבודד. זאת אומרת, הוא האחראי הבלעדי. תמיד זה על ידי גופים של המדינה שאנחנו
משתלבים
ואיתם ביחד.
ואז האחריות שלך היא על החיילים, על מסדר הכבוד, על הדגלנים, הרי יש כל כך הרבה...
אז זה עוד פעם, נפרק את זה עוד פעם, כי זה טיפה גדול ומסובך. בואי ניתן לך דוגמה, טקס שכולנו מכירים, דרך אגב, הטקס, האירוע הטלוויזיוני השנתי עם אחוזי הרייטינג הגבוהים ביותר.
ברור.
טקס הדלקת המשואות.
ברור, כולנו יושבים ורואים. ברור.
מתחילים את יום עצמאות אחרי טקס הדלקת המשואות. אז זה אירוע שאנחנו נערכים אליו, למעשה, להשנה כבר התחלנו לעבוד עליו.
וואו.
זה לא וואו, בואי נספור את החודשים, אנחנו היום בראשון לנובמבר. נובמבר, דצמבר, ינואר, מרץ, אנחנו באמצע אפריל ביום העצמאות כבר, זאת אומרת, 5.5 חודשים להכין את האירוע.
זה מה שבדרך כלל קורה, חצי שנה לפני?
כן, זאת אומרת, בפועל, החזרות בהר, יתחילו השנה איפשהו בסוף פברואר, תחילת מרץ, שזה כמעט חודשיים לפני, אבל זה לא באמת חודשיים, כי בדרך יש עוד את פסח, יום השואה, זאת אומרת, יש לנו ימים שלמים שאנחנו לא יכולים לעבוד. אבל כל הפגישות של התוכן, של מה אנחנו רוצים לעשות בפנים, זה כבר דברים שאנחנו מתחילים לעבוד עליהם היום. אנחנו בסוף, באמצע דצמבר, נתחיל כבר למיין את החיילים שיצעדו בהר, ואז הם כבר, כן, זה הליך שהוא נראה, למתבונן בבית, בסלון,
לא, זה נראה אירוע מאוד מאוד מורכב.
מאוד מורכב להכין אותו, ואז אנחנו כצהל, יש לנו את פיקוד העורף, מחוז ירושלים, שהוא היחידה הצבאית שאחראי על ההשתתפות בפועל, כי כיוון שאני לא יכול להיות, ביום הזיכרון עצמו ככה שהוא סמוך, כמובן באותו, בערב הוא הטקס בהר הרצל, הוא בסיומו של יום הזיכרון, אנחנו מקיימים טקסים ב-56 בתי קברות צבאיים.
שהם כולם באחריותך?
שהאחריות המתכלית להפעיל את כל הסיפור הזה זה שלי, אבל כמובן שעושים את זה באמצעות הפיקודים והזרועות. זאת אומרת, אנחנו צריכים יום הזיכרון, טקסי יום הזיכרון, זה האירוע הלוגיסטי, אחד המסובכים שקיימים במדינה היום, ואנחנו צריכים לייצר ב-56 בתי קברות צבאיים את אותו טקס שנפתח בצפירה, ומסתיים באותו אקט של ירי הכבוד והנחת הזרים. וזה חייב להיות בכל המקומות אותו דבר בדיוק. זה לא, אין פה אפשרות, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. וזה, וכל פעם לגמור את יום הזיכרון, ותודה לאל עד היום, כמעט באפס תקלות, ולדעת שהכל בוצע, כי צבא כמו צבא את מכירה, עובד בהורדת פקודות ובקפקים ובתדריכים מסודרים. אנחנו מצליחים כל שנה, המנגנון הוא כזה שהפקודות יורדות בצורה מאוד מסודרת, וצריך רגע לזכור ולהגיד פה מילה על משרתי הקבע, בעיקר על נגדי המשמעת, הוותיקים, שכל נגד כזה מכיר את בית הקברות כבר כמה שנים, ויודע איך הטקס מתבצע ובדיוק מי הבן אנשים שהוא צריך לחבור אליהם, ופה הניסיון הוא פקטור והנשק שלנו לצורך העניין, ולהוציא את יום זיכרון כזה כמעט באפס תקלות, שזה משימה לא פשוטה.
אוקיי, אז מי בעצם השותפים שלך? זאת אומרת, דיברת על הנגדי משמעת, שזה ברור. באירוע כזה, בוא נדבר רגע אחד על יום העצמאות, הטקס שכולנו מכירים ורואים אותו.
אז הגורם המדינתי שמוביל אותו, הוא מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט, שהוא הגוף המפיק. ואנחנו משתלבים שם עוד חבר'ה, זאת אומרת, משתלב משמר הכנסת, ומשתלב צהל, ומשתלבים להקות של רקדנים, וזמרים, ואומנים, ויש פה חברת הפקה שלמה שלקחה מכרז לכמה שנים, והם הגוף שמפיק, והם גם עסוקים כרגע בעצם ימים אלה בהצגת הפרזנטציות של איך ייראה הטקס השנה, וכמובן שגם אנחנו כשותפים די מרכזיים באירוע הזה, רק סבר לך את האוזן, בנקודת השיא של הטקס, יש על המגרש קרוב ל-450 חיילים וקצינים.
אוקיי, שצריכים ללכת באותו קצר. שצריכים לצעוד
וצריך לתרגל אותם, ונמצאים שם גם מצטייני הנשיא, ובשנה שעברה הבאנו גם את גדולים במדים, את פרויקט גדולים במדים. זאת אומרת, הצבא עם הידיים והרגליים באירוע הזה, וזה כמובן דורש את ההיערכות המקדימה והמסודרת הרבה זמן מראש כדי שהעסק הזה יעבוד.
עכשיו, בתקסים צבאיים, כמו שאנחנו מכירים, אז יש באמת את הצעידה הזאת, שהיא לכשעצמה נראית הרבה פעמים מסובכת, כדי שכולם, כל חייל עכשיו ילך באותו קצב עם אותה רגל. אבל יש גם עבר לזה, יש את התזמורת, ויש את הדגלנים, ויש עוד כל מיני קומפוננטים שנכנסים לסלט הזה, שבסופו של דבר, אתה אחראי עליהם, אתה מביא אותם, אז, איך מסנחרנים
אז
אותם?
אז אני אגיד ככה. קודם כל, נגעת בתזמורת, אז תזמורת צהל, יחידה שמאוד מאוד קרובה לליבי אישית, ואני תכף אספר לך את הסיפור גם למה, ונמצא תחת פיקודנו, תחת תזמורת צהל יושבת בענף משטר ומשמעת באקה, מעצם היותה כגוף טקסי.
אוקיי, היא לא שייכת לחיל חינוך?
לא, לא, תזמורת צהל היא גוף, במהות שלו הוא גוף טקסי. תסתכלי בכל העולם בתזמורות צבאיות, זה גוף טקסי. אנחנו עושים גם דברים אחרים, כי אי אפשר לנגן כל היום את מרש צהל, צריך לעשות גם טיפה ולפתח את היכולות של הנגנים גם במקומות אחרים. אבל במהות שלה היא גוף טקסי. והיא נמצאת איתי, צמודה אליי בכל האירועים הגדולים, מופיעה כל השנה בכל טקסי הסיום, בבסיסי ההדרכה השונים, מבעד אחד בקריית ההדרכה, name it, איפה שצריכים אותנו אנחנו נמצאים. ועושה גם את הממלכתיים. אתמול לדוגמה עשינו תקסים בבית הנשיא של שגרירים חדשים כהגשת כתבי אמנה. אז תזמורת צהל מנגנת כתזמורת הממלכתית של המדינה, כי למדינה אין תזמורת צבאית זולת תזמורת צהל. אז את זה אנחנו מבצעים גם. ואז אנחנו נכנסים, דיברנו על טקס הדלקת המשואות, נכנסים להליך של למיין את הכוח אדם שיתאים לנו. את מכירה את השיר חיימקה שלי של רחל עטס?
ברור.
אז יש הרבה חיימקים.
כן.
שלא תמיד שמאל וימין באים להם באותו, וצריכים לאמן ולראות שאנשים מתאימים למשימה. ואז אנחנו ממיינים את כוח האדם, גם אנחנו רוצים לראות שיש לנו אנשים שאין להם בעיות בריאותיות, כי אנחנו לא ניקח מישהו שיש לו אסמה. ביום חזרות ממוצע בהר הרצל, צועדים כמעט 13 קילומטר.
וואו.
על הרחבה של הר הרצל.
וחם.
יש ימים של חום, ויש ימים של קור מקפיא בירושלים, כי זה אנחנו מתחילים לקראת סוף פברואר. אז את צריכה את האנשים שגם מבחינה בריאותית יעמדו במשימה.
ממיינים אותם גם שזה, אתה יודע, שזה יראה ויזואלית, לפי גובה, לפי נשים, גברים.
היה פעם. א', יש לנו את הנושא, תראי, הנתון הרשמי של יחס משרתי הנשים גברים בצהל, הוא לפי נתוני חתומקה, הוא בסביבות ה-70-30.
אוקיי.
70% גברים, 30% נשים. עוד
בגדול, בגדול. בסדר, אנחנו לא...
אבל אנחנו, אין לנו בעיה, קצינה שיודעת לצעוד, חיילת שיודעת לצעוד, אנחנו לוקחים, אנחנו בדרך כלל מאזנים את זה בסביבות ה-50% פלוס מינוס, עוד פעם, הוא בתנאי שיודעים ללכת.
מה זה יודעים ללכת? בוא תסביר לי, כולנו יודעים ללכת. איך אתה בוחן אותם?
אז פשוט נותנים להם קצב, שמאל, ימין, שמאל, כמו שאת מכירה, ואת רואה שהם מניפים את הידיים, והולכים נכון בצד, ולא מסוכסכים עם עצמם, עם הידיים, רגע פה, שם, שם, פה.
אוקיי.
לא מסובך. בסוף, תראי, בסוף, בסוף, בסוף זה אימון.
אוקיי.
ואחרי חודש וחצי אימונים בהר הרצל, תאמיני לי, משינה הם הולכים. הכל בסדר.
חודש וחצי, זה נשמע לי קשוח.
זה תקופה, אבל אנחנו רוצים להגיע לתוצר ולשלמות, בדיוק. עכשיו, תחשבי רגע שבארץ, חוץ מיום העצמאות, בטקס הדלקת המשואות, שהוא אירוע הגדול ביותר שהמדינה עושה, האזרחים לא נחשפים לצבא. זאת אומרת, מי שהבן שלו גומר את בעד אחד, כנראה שיסע לבעד אחד, מי שהבן שלו מסיים קורס טייס, ייסע לחצרים. אבל מעבר לזה, הפעם היחידה שצהל נחשף במה שנקרא צבא, 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 זה בהר הרצל. וכמובן בוקר אחרי מצטייני הנשיא בבית הנשיא.
נכון.
זה שתי הנקודות ששם הציבור נחשף מלא מלא, מה שנקרא, לצעידה. וכדי להביא את זה לרמה, צריך להתאמן. זה לא, לא, זה נכון, זה לא ככה.
זה נכון תמיד.
בדיוק.
טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה.
בבקשה.
נשמע את שירי מימון, השקט שנשאר, ואז יש לך כמה דברים שאמרת, תכף נחזור אליהם.
אפרופו תזמור את צהל ושירי מימון, הופענו איתה הקיץ במודיעין, בפארק אנאבה, 7,500 איש קהל, שירי מקסימה.
אז אני רוצה, המשימה שלך במהלך השיר זה לחשוב על זמר שלא הופעתם איתו, אחרי זה, בדיוק. לא, אז תמצא לי אחד. נשמע את שירי מימון ואז.
הייתי כעיוורת לאור היום, מרוב ההיגיון לא נשאר מקום, רועדת לידך והסר שבי עוד לא נגמר, נושמת לי ממך והטעם כבר מה
חוזרים.
I write a lot of essays for school.
אחרי ששמענו את שירי מימון, ואני רוצה שנחזור ככה לכמה מהדברים שדיברנו עליהם ולא עמקנו בהם מספיק. שאלה ראשונה, הזכרת את הממשקים של האזרחים במדינה עם צהל, קורס בבה"ד 1 אולי, או איזשהו סיום קורס, לא יודעת, בוא נחשוב על הגדולים, טייס, חובלים. אלו תקסים שהם תקסים צבאיים באופן ברור ומובהק. הרבה פעמים גם יש שם איזושהי אישיות, שר הביטחון וכולי. זה תקסים שאתה מנהל אותם, איך החלוקה הזאת מתבצעת?
אז תקסים גם חובלים, גם טייס, גם בעד אחד, זה תקסים שהם מתבצעים על ידי הזרועות והחילות. אני פחות מעורב בהם.
גם אם מגיע שר הביטחון?
גם אם מגיע שר הביטחון, אנחנו כבר, היות וזה קורה חדשות לבקרים, אז כבר יש את התרגולת איך עובדים בסיפור הזה. יש מה שנקרא בבעד אחד את הקקץ האחוד, שזה כל חילות היבשה, שלפעמים גם ראש ממשלה מגיע, ונשיא מגיע, וכל ההערכות שזה גורר אחריו, אבל זה הבעד כבר כל כך מתורגל ומנוסה, שמהזווית שלי זה תזמור את צהל, שהיא מגיעה ומלווה את האירועים האלה, את טייס, את חובלים, את בעד אחד, ואני פחות, אני פחות מעורב שם במה קורה, אני גם לא מפקד באירוע. יש הרבה פעמים שאני נוסע לראות, יושב כקהל, נהנה, אם לפעמים יש איזה קשר משפחתי או משהו, אבל לא מעורב ישירות בתקסים. זה הם עושים, הפיקודים והזרועות עושים את זה לבד.
אפרופו נהנה.
כן.
אחרי 23 שנים, אפשר עוד ליהנות מהתקסים האלה שהם די שטנציים, לא?
אני אגיד לך, בבוקר שאני לא אהנה יותר מהעבודה שאני עושה, אני כנראה יעלה למשרד של מפקדיי, ובקש מהם לסיים את תפקידי.
לא, אבל להתרגש מהתקסים האלה?
מאוד, תראי, צריך לאהוב את זה, כמו כל בעל מקצוע שאוהב את העבודה שלו.
נכון.
אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני מתעסק ישירות בתדמיתו של צהל,
אוקיי.
בפנים של צהל, ודרך זה באמון הציבור בצהל.
כן, זה אמון הציבור?
זה אמון הציבור לגמרי. כי תראי, נחזור ליום עצמאות.
אוקיי.
יושב עם ישראל, הוא מתרגש עם מדליקי המשואות.
לגמרי.
הוא שר את השירים.
נכון.
אבל הוא בוכה שהחיילים צועדים.
נכון.
זה, אם יש צהל כהגוף היחידיות בצבא, במדינה שזוכה במדרג אמון הציבור, הוא עדיין הגוף, עם כל הבעיות וכל המורכבויות שאנחנו לא נתעלם מהם, הוא עדיין הגוף שזוכה מספר אחד לאמון הציבור,
יחסית,
במדינה.
נכון.
ולשמר את אמון הציבור בצבא, את יכולה, הצבא לא חשוף למערב עכשיו בבית לחם או בחברון או במקומות אחרים. הצבא למה, הציבור חשוף למה, למה שהוא רואה בטלוויזיה.
נכון.
או שהוא מגיע לבסיסים. וזה בעיקר התקסים. שם אנחנו נכון. נחשפים. עכשיו, יש עוד עניין שצריך לזכור. גם את ששירתת. וכולנו הורים לילדים,
נכון.
שאנחנו באים היום להיות, אי אפשר למכור לנו לוקשים, היינו שם.
נכון.
תזזו אותנו, רצנו, אנחנו יודעים איך הדבר הזה עובד.
נכון.
אז את לא יכולה היום לספר להורים, או את לא יכולה, שגומר חבר שלי, הבן שלו מסיים קורס קצינים, הוא נוסע לבעד אחד, והוא היה עצמו קצין, והוא צעד אצל טעיתו האגדי בבעד אחד, אי אפשר למכור לו לוקשים. הוא יודע בדיוק איך העסק הזה עובד. אז אמון הציבור פה הוא נכנס, כי הציבור מצפה לראות משהו מושלם. וטקס מושלם, תשמעי, היה לפני חודש, חודש וחצי, נפטרה מלכת אנגליה.
נכון.
אהרון הונח שם בווסטמינסטר, וכולנו ראינו את החייל שמתעלף, שאופ, ככה נפל פתאום.
נשאר, כן.
כן, תשמעי, א', לא פשוט, כל מי שחושב שזה נורא פשוט לעמוד כל כך הרבה זמן,
כן.
שינסה רגע לעמוד במטבח רבע שעה בלי לזוז, אני מבטיח לך חורבה משברו קודם.
כן.
זה לא פשוט, במיוחד שלא בנשק ובמזג אוויר. דעת מה, לדוגמה, טקס שאנחנו עושים כל שנה את עצרת הפתיחה ליום השואה ביד ושם.
כן, זה...
אנחנו עובדים שם עם חטיבה 35 עם הצמחנים. אנחנו מתאמנים שם בעיקר על סיבולת, כדי שהחיילים יצליחו לעמוד, כי יש משהו ב... אף אחד לא רוצה לראות חייל נופל.
נכון.
המסר הוא לא טוב.
נכון.
וזה מתקשר ישירות לאמון הציבור, כי אם חייל נופל ומתעלף, אז מה יגידו? מה, חייל... צהל לא מסוגל לעמוד?
כן.
אז, ולכן יש קו ישיר בין... בין מה שאת רואה ואיך הצבא נתפס לאמון הציבור. וזאת משימה לא פשוטה.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד באמת על ה... שוב, נחזור רגע ליום העצמאות, לטקס הזה שהם עושים שם מצורות, ומצלמת רחף רק מלמעלה יכולה לראות את הדברים. בוא תספר לי רגע, איך מגיעים לשלמות הזאת? עזוב אותי חודש וחצי. איך הם לא מתבלבלים בלאן הולכים, איפה עומדים, באיזה מרחקים, ואם הם עושים עכשיו עלי זית או בננה?
אז אני אגיד לך. קודם כל, טקס הדלקת המשואות, מפקד בשנים האחרונות, אלוף משנה שמעון דרעי.
אוקיי. Okay.
מפקדי מזה שנים, וזה שהביא אותי לתפקיד שאני עושה היום. ולפניו אלוף משנה דוד רוקני. ברגע שאנחנו יודעים מה הנושא המרכזי שעליו מחליטה המדינה, שמה יהיה הנושא שבסימנו יעמדו החגיגות, אנחנו מרימים אחד לשני טלפון,
okay.
אומרים לשני, בוא נתחיל לחשוב איזה צורות יהיו השנה.
Okay.
השנה, המדינה כבר בחרה, החליטה, השנה זה 75 שנות חלוציות.
אוקיי.
Okay. עכשיו טובי המוחות במדינת ישראל אומרים איך מתרגמים 75 שנות חלוציות למפגן של ה... מה, איזה צורות יעשו החיילים. ואנחנו משתדלים כל פעם להביא דברים שהם קרובים לנושא, ואנחנו היות וההחלטה היא מלפני שלושה שבועות, אז אנחנו אז באמצע הסיור המוחות, כן. אבל תהי סמוכה ובטוחה, שיהיה מפגן של תרגילי סדר. עכשיו, איך מתחילים? בזה מתאמנים חודש וחצי קודם. מתחילים, בונים צורה, עובדים עליה.
מה, מציירים להם אותה על הרצפה?
לא מציירים,
ומלמדים?
לא מציירים, מסמנים.
אוקיי.
אנחנו עושים סימון עם מדבקות, והמובילים, העסק הזה בנוי בדרך כלל למובילים. המוביל צריך לדעת לאן הוא הולך ולגרור את כולם אחריו.
אוקיי.
וככה הטכניקה הזאת עובדת, ועושים תרגיל, מביאים אותו לרמה טובה, מחברים עליו עוד.
איך אתה בודק את זה בזמן אמת? עם המצלמת רחף מלמעלה?
א', יש לנו, אני אגלה לך סוד, סוד צבאי, אני מקווה שמותר לי, לא יעצרו אותי. בשנים האחרונות יש לנו חייל מפיקוד העורף okay. עם רחפן, שצמוד okay. אלינו בחזרות.
ולפני זה?
ולפני זה היינו עולים על מגדל גבוה כדי להסתכל למטה כדי ולראות איך זה נראה. פחות או יותר, כי את המצלמה עצמה יש לנו רק בטקס. ברור. היום שיש לנו את הרחפן,
היום אנחנו, קל לכם.
בדיוק התקדמנו, אז אנחנו רואים כבר בחזרות איך זה יושב ומתקנים ופרופורציות ופה ושם, ומביאים את זה לידי שלמות, וזה של שמעון, הוא עושה את זה הכי טוב בעולם.
אז אני אשאל אותך עוד שאלה, נניח שצילמת מלמעלה.
נו.
איך אתה יודע מי זה זה שצריך לזוז ימין המסורה?
הוא יודע, הוא יודע, המוביל צריך לדעת, אני לא יודע, הוא יודע. עוד פעם, זה דברים שאפשר להגיע לשלמות הזאת רק באימון. אני יש לי אמרה, כל פעם אומר אותה, טקס זה לא קפה נמס. לא מכניסים לקוס, מים חמים מערבבים ומגישים טקס. טקס זה עבודת הפקה. זה לחשוב על כל מה שיכול להשתבש לך.
אוקיי.
Okay. ולראות מי העתודות שלך. יש לנו היום בהר הרצל, תמיד יש לנו כוח עתודה, שיש תמיד מישהו שיודע את התפקיד של מישהו שצועד על המגרש, okay. למקרה שמשהו יקרה, שיוכל להחליף אותו. ולכן okay. בחזרה הגנרלית, מה שאנחנו קוראים את המופע המקדים, צועד הרכב אחד, ובטקס עצמו צועד הרכב שני.
וואלה.
אנחנו משלבים ביניהם כדי שכולם ישתתפו, אבל יש גיבוי על גיבוי. זאת אומרת, אין מצב שמישהו עכשיו שבר את הרגל ואף אחד לא יהיה במקומו.
וואה. אז בוא נדבר אפרופו גיבויים על תקלות.
אז תראי, אני שמח להגיד שאם היו תקלות, כנראה לא הייתי יושב ומדבר איתך כאן היום.
בסדר, אתה יודע, לא, יש לפעמים.
תראי, המושג תקלה אצלי לא קיים בלקסיקון.
אוקיי. מה, 23 שנים לא הייתה לך תקלה?
לא משהו מהותי שבגינו הייתי צריך לעצור טקס.
מה כן?
אז אני אגיד לך, היות ואנחנו מתעסקים עם בני אדם וחיילים ברור. עומדים, אז קרה לי כבר שחייל התעלף.
כן.
ונפל ברור. ופתח את השפה. זה יכול לקרות שטקס ביולי ב-39-40 מעלות, זה דבר ש... נתן לך דוגמה שאני אספר סוד מאחרי הקלעים. זה רק בגלל שאת ואני שומעים את זה.
ברור.
בטקס האחרון של קבלת הפנים נשיא ארצות הברית, לביידן בשדה התעופה נשיא ביידן, אנחנו החלפנו קרוב לשישה חיילים ונגנית אחת של התזמורת, והציבור לא ראה את זה.
כי?
כי. כי אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה כזאת, כדי שזה לא ייגמר במישהו שהוא מתמוטט. אנחנו עובדים עם החיילים באימון, יש לנו איתם קודים מוסכמים, שמי שלא מרגיש טוב, יש את האנשים שלנו שנמצאים מאחורה, שיודעים לשלוף אותו באותו רגע, בשנייה לפני שהוא יתעלף. זה קשה, זה קשה לעמוד בשדה התעופה על המסלול, באמצע יולי, שהטמפרטורה היא בסביבות ה-40 ו... אתה יכול להיות הלוחם הכי גדול, האיש המחושל הכי גדול, ולהרבות בשתייה ולשבת באוהל ממוזג כל היום, זה אם אתה לא התאמנת והתחשלת, זה לא יעבור בהצלחה.
נשמע כאילו פשוט, אבל
זה בכלל לא פשוט.
מסתבר שלא.
אני חוזר איתך רגע ללונדון שלפני חודש וחצי.
אוקיי.
אנחנו ישבנו מול המסכים, אני לפחות ישבתי, בשבילי זה היה פשוט...
לימוד.
לא לימוד, אבל ליהנות לראות טקס באמת באחת הרמות הכי גבוהות שיש. אנשים לא יודעים שלונדון במשך שבוע נסגרה כל ערב מ-10 עד 5 לפנות בוקר, ואת כל המצעד הזה שראינו את עגלת התותחים ועלי הארון של המלכה, הם תרגלו את זה במשך שבוע לילות שלמים כדי להגיע לרמת השלמות.
כן.
זה שכל העולם ישב ומחל להם כפיים, וואו, הוואו הזה בא באימונים קשים.
עבדו קשה שם,
בוודאי,
אתה אומר.
בוודאי, בוודאי.
טוב, אנחנו נשמע את עדן חסון, מבטיח, ואז נחזור לשליש האחרון, הזמן נעף לנו.
אה, וואה.
כן.
אני מאמי, כמה זמן אנחנו מכירים? לא משנה לי אם זה לי מרגיש חיים. מאמי, כמה זמן אנחנו ישנים? הספקנו כבר לחלום על משפחה וילדים. ויש לי בלב אהבה כזו שיכולה להזיז הרים, את רוצה עוד ממני היום? אני מבטיח שאם תלכי איתי זה משמחה, כל האושר בעולם אעשה אותך מלכה. אני מבטיח גם השקט גם השערה, ואם נשאר רק שנינו לא יהיה מה שיפריד בינינו. מאמי, כמו כולם אולי עוד נעבור קשרים, נביט להם עמוק 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 לתוך העיניים. חיבוק אחד שלך הוא מחיים אתי, אז מה זה קושי של היום גם לעומת שניים? כי יש לך בלב אהבה כסוף שיכולה להזיז הרים, את רוצה עוד ממני היום? אני ממתיח שאם דרכי איתי זה משמחה, כל האושר בא בעולם אעשה אותך מלכה. אני מבטיח גם בשקט גם בסערה, ואם נשאר רק שנינו לא יהיה מה שיפריד בינינו, לא יהיה מה שיפריד בינינו.
אז שמענו את עדן חסון, ואנחנו חוזרים, כמו שאמרנו, לשליש האחרון של התוכנית שלנו. וקודם כל אני רוצה להספיק ככה לשאול אותך, עודד, 23 שנים, מי הדמות שככה הכי זכורה לך, שליווית, שעבדת איתה, שלא יודעת, נתנה לך השראה במהלך שנות שירותך?
הייתה לי הזכות לעבוד 4 שנים במחיצתו של אלוף משנה יצחק זיקו גרציאני. מנצחה האגדי של תזמורת צהל. איש ענק, מדהים, מקצוען, ויחד עם זאת אדם עם לב ענק. וממנו למדתי מתי צריך לתת את הקריצה הקטנה, ומתי לעשות את החיוך הקטן, וגם מתי להיות נוקשה. הוא ידע למנן את הדברים. דורות שלמים של נגנים בתזמורת שנגנו תחת פיקודו, סוגדים לו, ובאמת העריכו אותו מאוד מאוד על הדברים האלה. ותשמעי, כדי להגיע למה שאנחנו מדברים עליו, על הרמה, על השלמות, זה דורש גם מאיתנו. אבל אנחנו צריכים לפעמים לא לקחת עצמנו כל כך קשים, כי אחרת זה אנחנו... נעשה נזקים לעצמנו. וממנו למדתי את הדברים האלה, והוא באמת נתן לי, למדתי ממנו איך לקחת, למנן את הדברים. בשבילי הוא באמת מדמות ומודל לחיקוי.
באמת? האמת שכששאלתי אותך את השאלה הזאת, הייתי בטוחה שתגיד לי, לא יודעת, התרגשתי כשהגיע לפה טראמפ, זה הדבר הכי זכור לי.
בואי, תקשיבי, שאת עומדת מול הדמויות הטלוויזיוניות האלה, שאנחנו רואים אותם בטלוויזיה.
דמויות עולמיות, כן.
בוודאי. אז שמי, אני אחרי ש... פגשתי את האפיפיורים, את שלושתם שהיו פה בשנים okay. האחרונות, ואת נשיאי ארצות הברית, את בוש, את אובמה, את טראמפ, את ביידן, אז תקשיבי, זה... את מתרגשת, לא יעזור, כאילו, זה...
לא ביקשת סלפי, אבל איתם.
אני לא. אני, okay. לא אני מצולה מכל כך הרבה זוויות איתם ש...
אין צורך.
אני, אין צורך, ממש אין צורך. ו... את... כן, זה מרגש, תקשיבי, את
כן,
פוגשת,
זה...
את, ללחוץ יד לנשיא ארצות הברית, בואי, זה האיש הכי חזק בעולם, זה לא כך פשוט.
לגמרי, לגמרי. יש איזושהי אישיות, אפרופו שלושת האפיפיורים וכולי, יש איזושהי אישיות שאתה עדיין חולם ללחוץ ליד?
אני אגיד לך, אני מאוד 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 מקווה, מייחל כמו כולנו, ש... וראינו את זה עם הסכמי אברהם, ש... יש, נשארה, תשמעי, מלך מרוקו עוד לא היה פה, מנהיגים של מדינות אחרות עדיין לא היו
הבנתי.
פה. ואני, זה שם את המדינה, עזבי רגע את הצבא, אנחנו במקום אחר. זה, וזה, התקסים האלה שבאים כאלה מנהיגים מכל העולם מרגשים. אז כן. תקשיבי, אני פגשתי כבר את הקנצלרית בזמנו מרקל, ואת נשיאי צרפת, את, את מקרון ואת הולנד, וכל, שהיו לפנה. כן. זאת אומרת, פגשנו כבר כמה. אני, יצא לי. ואני מאוד מאוד מקווה שיבואו עוד מנהיגים. זה...
אתה אומר, זה שאיפה מדינית אפילו.
לא, זה, 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 זה למדינה, לא, עזבי את התחום המדיני, זה לנו כמדינה, כעם.
כן, כן, חשוב. אמרת ככה מקודם ורשמתי לי שאני לא אשכח.
אוקיי.
תזמור את צהל קרובה לליבי.
מאוד.
והבטחת לי הרחבה.
אז אני אספר לך את הסיפור. ביוני 2003, אוקיי. חודש לפני מותו, ערכנו לזיקו אירוע פרידה, אירוע פרידה, אירוע הוקרה, בבימה, בתל אביב. וזה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, הוא כבר היה במצב לא טוב, ובאמת, אומני ישראל, הגשש החיוור, פעם אחת התאחדו, זה היה באירוע הזה.
וואו.
ויוסי בנאי, ויהודית רביץ, ובאמת כל אלה שהוא עבד איתם. ואז ביום ראשון, זה היה ביום שישי בצהריים, ביום ראשון הוא בא לתזמורת להודות לנגנים, הוא היה כבר במצב לא טוב, וזה היה אירוע שאני הלך איתי כל חיי, עם הרבה דמעות היו שם באירוע הזה, ובסוף שהוא ישב באוטו, ככה הוא קורא לי, אומר לי, בוא בוא רגע, ליקו דיבר עם היד הצליל כזה, הוא אומר לי, אתה תשמור על התזמורת. ובשבילי זה מין, זאת מין צוואה של
צוואה.
צריכים להבין את זה, כי הגוף הזה הוא גוף, אין אירוע, כל מפקד בצבא שמכבד את עצמו, ורוצה שהאירוע שלו יגיד, וואו, הוא רוצה שתזמורת שצהל תהיה אצלו על הבמה.
כי מה?
כי יש בזה המון עוצמה והמון כוח. אתם, מוזיקה אפשר לנגן גם מטייפ, את יודעת את זה.
ברור.
אבל מוזיקה חיה זה משהו אחר.
אוקיי. למה לא הפילהרמונית?
הפילהרמונית עושה, קודם כל צריכים להבין, תזמורת צהל היא תזמורת כלי נשיפה.
אוקיי.
הפילהרמונית היא תזמורת כלי קשת. זה שני דברים שונים. תזמורת קשת...
סיבכת אותי עכשיו.
תזמורת כלי קשת, למרות שחלק מהנגנים הם בוגרים שלנו, קשה לנגן מסדר צבאי.
אוקיי.
ופה אנחנו שווים לכל העולם. בכל העולם, מה שנקרא מיליטרי בנד, אז זה תזמורת שעושה צעידה וצבא. ואת האלף בית בדיוק.
אוקיי, אז אתה... יש לך צוואה לשמור על, על תזמור
מאוד,
הצהל?
ועושה זה... ומאוד משתדל, כן.
אוקיי. דיברנו על אפיפיורים ועל פרוטוקולים. יש שוני כשמגיע עכשיו, מגיעה אישיות פוליטית מדינית לבין כשמגיעה אישיות שהיא יותר בגוונים הדתיים, נגיד אפיפיור?
לא רק הדתיים, תקשיבי, עמדתי מול ולחצתי את היד ראש ממשלת הודו, אנדרה מודי.
אוקיי.
תקשיבי, הבן אדם אחראי, לחייהם של מיליארד ו-300 מיליון איש.
מטורף.
מטורף. עכשיו, תקחי אפיפיור, כמה מאמינים יש לאפיפיור בעולם הנוצרי? זה, זה דמויות שהן, הן, הן גדול, לא רוצה להגיד גדולות מהחיים, אבל זה, את מבינה שאת, את עומדת מול מישהו אחר, אז יכול להיות של לנשיא ארצות הברית יש יכולות צבאיות וכלכליות וכל מיני אחרות, אבל יכולת השפעה של אפיפיור?
כן.
זה דברים שהם טיפה שונים.
את האופי של הטקס?
לא, הטקס, הוא אותו, הטקס הוא אותו טקס, כי יש פרוטוקול איך אנחנו מקבלים, אם זה ראש מדינה, אם זה ראש ממשלה, אם זה אפיפיור,
okay.
אותו דבר. העניין הוא שהאישיות עצמה, שבי, שהאפיפיור בא לבקר בהולילנד,
okay.
זה העולם הנוצרי כולו עם העיניים
עליהם. עוצר נשימתו.
בוודאי.
אגב, אתה אומר, כשאתה לוחץ את היד, אני תוהה, אנשים ברמות האלה, עד כמה באמת אתה מגיע לנהל איתם שיחה או איזושהי אינטראקציה מעבר לטקס?
אנחנו לא מגיעים, כיוון שאנשים מגיעים, זאת אומרת, למעט לחיצת היד
הטקסית,
הפורמלית, אני לא מגיע איתם לסמולטוק, כי אין לי איתם את האפשרות ואין לי מתי. מה שכן, האנשים מתודרכים, כל ביקור כזה מכינים אותו. ושבא ראש הטקס של הוותיקן ויושב איתנו לפני, אז הוא יודע, להגיד לבוס שלו איך קוראים לזה שיצדיע לך. אותו דבר שהחבר'ה שמגיע נשיא ארצות הברית, אז הוא כבר הפתיע אותי פעם אחת, אחד מנשיא ארצות הברית, אמר לי, עודד, תנק יו. כי הוא בא מוכן טוב, כן.
יפה.
הכינו אותו כמו שצריך.
יפה. אפרופו מכינים אותם, יש הבדל, נגיד, בכללי הטקס, אם זה אישיות פוליטית, נגיד, או אישיות דתית,
רק במספר התרועות הכבוד שהם מקבלים.
כן?
כן, זה הדבר היחידי, מעבר לזה הטקס הוא אותו טקס.
אוקיי, מעניין. תגיד, אחרי 23 שנים בתפקיד, יש עדיין חזון? זאת אומרת, מה בחזונך עוד צריך להיות בתפקיד הזה, או לעשות?
היות ואף אחד מאיתנו לא נשאר פה עד הסוף, אנחנו באיזשהו שלב מתחלפים.
אוקיי.
לי הכי חשוב שמי שיבוא אחריי ואלה שיבואו אחרינו בתחומים האלה, ידעו לשמר את הטקסיות. בטקסיות יש המון כוח, המון עוצמה, ותסתכלי רגע, קח אותך לאירוע אחר, טקס הדלקת נר, ערב יום הזיכרון בכותל המערבי. זה האירוע הכי פשוט בעולם. הדלקת אבוקת הזיכרון, נאומים של ראש הממשלה, של נשיא המדינה והרמטכ"ל, הקטע הדתי וזהו. אין שם מעבר לזה כלום. הטקס הוא מאוד מאוד פשוט ויחד עם זאת מאוד מאוד חזק. וזה הרגע היחידי ביום הזיכרון ויום למחרת ב-11 בבוקר, שהמדינה עוצרת את נשימתה, וזה הכוח של הטקס הזה. הפשטות שלו והחוזק שלו. ובטקסיות, בטקסים, יש המון המון כוח שמאחד אותנו כעם. חוזר איתך עוד פעם ליום העצמאות, ליום הזיכרון, ליום השואה.
האמת שגם התשובות שנתת לי כששאלתי אותך, נגיד, מה אתה רוצה, את מי עוד אתה רוצה לפגוש, לא דיברת איתי על מאוויים אישיים, דיברת איתי על משהו שיש לו משמעות מדינית.
תראי, אני כעודד, כנראה שאני לא אגיע לפגוש אותם בכל מיני סיטואציות אחרות, כבן אדם מן היישוב. אני יכול לפגוש אותם, אבל לכן אני חושב שאנחנו לנו כמדינה, בגלל התפקיד שאני עושה, אני חושב שיש, זה כיף, זה הנאה.
זה, כן, זה משהו לא רגיל. אני רוצה לשאול אותך רגע אחד, ממש לפני שאנחנו מסיימים, האם אתה כל הזמן מתעסק בנראות, בסימבוליות, בדיוק, בייחודיות של צהל, בתדמית שלו. זה משליך גם לחיים האישיים? זאת אומרת, אתה רואה שזה לוקח אותך גם לחיים האישיים, או שלאפך?
לא סידרתי את המיטה שלי הבוקר שקמתי, אם זאת השאלה. תראי, כשאני בא הביתה אני משחרר, כאילו, אני בעבודה, לפעמים נמצאים במתח של עבודה ובסטרס ובכל מיני כאלה, שאני בא הביתה יחד עם זאת, לא עוזב אותך. אני יכול להגיד לך שבלילות לפני אירועים גדולים, אני אשקר אם אני אגיד לך שאני יושן כמו תינוק.
באמת?
אני לא, כי
עדיין?
כן, עדיין.
אבל יש פרוטוקול, ועשית החודש וחצי חזרות.
זה לא משנה, אבל זה מעסיק אותך, כי אולי, את רוצה רגע, אולי לא עשיתי משהו עד הסוף. כמה שאנחנו מנוסים, וכמה שאנחנו עובדים עם טבלאות שליטה, ורגע, את זה עשיתי, עדיין מקנן החשש שאולי משהו, לא יודע. אז לפני אירוע גדול, אני עדיין מתרגש ולא ישן טוב בלילה, זה בסדר.
כן? עכשיו, זה משהו שאתה אומר, אני מנחיל לבאים אחריי, הטבלאות, הסדר, הדברים האלה, או שזאת הדרך שלך?
לא, אני אגיד לך, יש אצלי את כל האירועים הגדולים מתועדים, אם מישהו יגידו, אם מישהו מחר בבוקר אני לא יהיה, ויהיה מישהו אחר, והוא יצטרך, יפתח תיקייה במחשב, וקלסר, ויהיה לו כתוב נשיא ארצות הברית, ויהיה לו כתוב בדיוק מה הוא צריך לעשות. עוד פעם, זה לא עסק פרטי שלי, ומאוד מאוד, מאוד חשוב לי ש, ואני ביום, שהיום יגיע ויבוא מישהו להחליף אותי, שדה להעביר לו בצורה הכי טובה את הכל, ברור. כדי שיהיה לו הכי מוצלח.
יש חשיבות שדווקא בתפקיד כזה תהיה המשכיות כזאת של 23 שנים?
אני עושה את התפקיד 23 שנים, ואני יכול להגיד לך שהניסיון הוא פה הנשק שלי, אין לי נשק אחר. Mm-hmm. אני לא יודע יותר מאחרים. בעלי מקצוע בתחום שלי, אני חושב שהם יודעים אותו דבר. הנשק שלנו זה ניסיון, כי דברים שאני פותר בטלפון, אנשים כנראה מתרוצצים שבוע ושבועיים איך עושים אותם בכלל. Mm-hmm. וזה הניסיון. וכן, תשמעי, הרצון שיהיה לזה המשכיות, כי זה חלק מיותנו כעם, כמדינה, כי אני חושב, שאני אומר לך את זה עוד פעם, התקסים האלה הם מאוד מאוד חשובים לנו.
לא, ברור, אני רק אומרת, תראה, פתחנו בזה שעצם העובדה שאדם יושב בתפקיד 23 שנים, זה חריג. ואני שואלת...
הוא חריג בצבא.
נכון.
הוא לא חריג במקומות אחרים.
נכון, אבל אנחנו מדברים על הנוף הצבאי. ואני שואלת, האם זה משהו שבעיניך יש בו משמעות להמשכיות הזאת?
אני חושב שהמפקדים שנתנו בי אמון עד היום, ונתנו לי להמשיך לעבוד, הם חשבו באמת שאני עושה את עבודתי כמו שצריך. ואני חושב שזה הרווח הוא של המערכת. בדיוק כמו שהוא הרווח האישי שלי, כן? אני לא מיליונר גדול, אבל... הרווח של המערכת, שאת יודעת שיש לך פינה שקטה, שמטפלת בנושאים לפעמים מאוד מאוד רגישים, ועוד פעם, מאחרי התקסים, מאחרי הקלעים, זה נושא פעם לשיחה אחרת, שנכתוב את הזיכרונות, יש המון המון קטעים רגישים ורגישויות שצריכים ללך בין הטיפות.
למשל, תן לי איזה דוגמה.
תשמעי, את מתעסקת לפעמים במשפחות שקולות, שיש להם כל מיני רצונות, ועדיין את צריכה לשמור את הכל בתוך המסגרת הצבאית, במסגרת הטקס. יש פה המון דברים עדינים, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים, עוד פעם, מה שתלוי בנו, להיות, להקשיב ולעשות, ולעשות את הדברים לסביעות רצון מלאה. ולכן אני אומר זה הניסיון בסיפור הזה, ומפקדיי כנראה חשבו שאני עושה את זה טוב.
זה ללא ספק. עודד, מה נאחל לך?
בעיקר בריאות טובה.
ברור.
לכולנו, ושיהיו לנו טקסים משמחים.
רק משמחים.
זהו, שיהיה לנו טוב, מה אנחנו צריכים יותר מזה?
ושיגיע לנו איזה נשיא מרוקו, או משהו...
הלוואי, שאלה. המתכ"ל המרוקאי היה פה כבר לפני חודש וחצי. נכון. וקיבלתי אותו, הפתעתי אותו, וקיבלתי אותו, הלכתי לחבר שלי שדוברת מרוקנית מהבית כמו שצריך.
אוקיי.
ושאלתי מה אני צריך להגיד, הוא אמר לי, אתה תגיד מרחה בביקום, ואמרתי לו מרחה בביקום, וראית את החיוך שלו, אז כן.
אז שתי המילים האלה עשו את זה, אתה אומר?
אני לא יודע אם הם עשו את זה, אבל הם עשו טוב.
יפה, יפה. חשבתי שהבאת לו איזה בקלאו, איזה משהו.
לא, הוא יכול להביא לי, מה אני אביא לו.
טוב, אז נודה. כמובן לסגן אלוף עודד נהרי שהגיע אלינו וככה שיתף אותנו ורומם אותנו לטקסיות. אנחנו מרגישים כאילו הנה כבר תכף טקס יום העצמאות. ניפרד מכם ונזכיר לכם שאנחנו נהיה כאן כמובן ביום שלישי הבא בין 13:00 כי אני חייל. אני עורך הדין אולי שוורץ, מסיימת כאן עוד תוכנית. אנחנו מסיימים עם השיר האהובי של דניאל סולומון ודנה אדיני, ואנחנו נגיד תודה גם לגיל, שככה עוזרת לנו מדי שבוע להביא לפה אנשים מצוינים וטובים, ובאמת כל דובר צהל שעושים עבודה נהדרת ומשתפים איתנו פעולה בצורה מאוד מאוד יפה ומכובדת. אז תודה רבה, תבחרו נכון, ניפגש, ביי.
מביט על כיסא ריק בבית, פעם ישבת בו בכית וצחקת, וקולך שהדהד בקירות הלבנים לא נשאר כאן אחרי שהלכת, וגם אין לי מילים לתאר לך אז לבד. מביטה על הסיכה ששכחתי פעם אספה בצערי השחור, ועכשיו היא פוצעת אותך, לא נותנת לשכוח הכל, רק לזכור. וגם אין לי מילים לתאר לך כמה קשה לי להיות רק אחת. אם לא איתך אז לבד.
Come on, let's go.
רדיו סול, COIL, הרדיו של...